אוקיי, חברים יקרים, אנחנו היום רוצים ללמוד את ההפטרה שנקראת הפטרת חזון. זו הפטרה שאנחנו קוראים אותה בשבת שלפני תשעה באב. הפטרה חשובה מאוד, גם ידועה. השבת כולה נקראת שבת חזון בגלל ההפטרה הזו. לטובת אלה שלא יודע, לא היו אולי בשיעורים האחרים, אז אני רק אנסה לסדר פה את הדברים. יש שלוש הפטרות מיוחדות שאנחנו נוהגים לקרוא בשלושת השבועות, בין י' ז' תמוז לתשעה באב, שזה שלוש שבועות של חורבן, בלשונם של חז"ל, תלתה דפורענותה, שלושת שבתות של הפורענות, שבהם אנחנו בוכים על האבלות, על בית המקדש, ואז תוקן שבמקום ההפטרות של הפרשיות הרגילות, קוראים שלוש הפטרות, בשבת הראשונה קוראים הפטרה פרק א' בירמיהו, שבת שנייה קוראים פרק ב' מירמיהו, ושבת שלישית, שבת הזו, שבת חזון, לומדים את פרק א' מישעיהו. בסדר? נביאי החורבן והנחמה. עכשיו, במקביל, יש גם לכל אחת מהפרשיות, בדרך כלל זה נופל על פרשיות, פנחס, מטות, מסעי, דברים, תלוי אם הפרשיות מחוברות, לא מחוברות, אם יש שנה מעוברת, לא שנה מעוברת, יש גם לפרשיות הללו הפטרות מצד עצמם, שלמדנו אותם בשיעורים נפרדים. הפטרת פרשת פנחס, הפטרת פרשת מטות, הפטרת פרשת מסעי, הפטרת פרשת דברים, למרות שדברים זה, למיטב ידיעתי, זה אף פעם לא יוצא, שקוראים את ההפטרה המקורית של דברים. יש הפטרה מקורית של דברים בספר ירמיהו, בפרק, שכחתי מלי, פרק י"ד, משהו כזה, אבל זה כמעט ולא קוראים, או בכלל לא. בעם ישראל, כל העדות, למיטב ידיעתי, אשכנזים, ספרדים, תימנים, אפילו האיטלקים, שהם הכי חריגים פה בכל הסיפור, המאפיה האיטלקית, מנהגי איטליה, הם תמיד, לפמיליה, הם תמיד עם ההפטרות שלהם ככה חריגים. נדמה לי שאפילו הם קוראים שם את שבת, בשבת חזון, בפרשת דברים, את ההפטרה הזו. אבל מכל מקום, מי שרוצה גם לראות את ההפטרה המקורית של ספר דבר, של פרשת דברים, יש לזה כאמור את השיעור שעומד בפני עצמו. אנחנו מתמקדים פה בהפטרה חזון ישעיהו, ובשביל, רק שוב, לטובת אלה שלא היו בשיעורים על או לא שמעו את השיעורים על שתי ההפטרות הראשונות של התלתה דפורענותה, אז בואו רק נעשה פה איזה סיכום. העיקרון הוא שההפטרות הללו שנקבעו, כאמור, פרק א' בירמיהו, פרק ב' בירמיהו ופרק א' בישעיהו, זה לא סתם שאנשי כנסת הגדולה חיפשו לעצמם איזה, לא יודע, פרקים עם קצת נבואות חורבן ושמו אותם פה. בסדר, זה יש לצערנו, יש בתנ״ך הרבה פרקים עם נבואות חורבן. יש קשר ישיר של כל הפטרה עם תהליך נפשי שאנחנו עוברים בשלושת השבועות. למעשה שלושת ההפטרות הללו, התלתה דפורענותה, הם מראים לנו שלוש זוויות שונות איך החורבן משפיע עלינו כיום. וכאן שוב אני עושה פה איזה טיפה חזרה, אבל זה חשוב כדי שנוכל להבין את ההפטרה הספציפית הזו של חזון, להבין על מה אנחנו אבלים בחורבן בית המקדש. ההבנה הפשוטה שאנשים אומרים, טוב, יש פה שלוש שבועות, סליחה, שלושה שבועות, שאנחנו בוכים על התאריך הזה שמי"ז תמוז, התשעה באב, שנפרצו החומות ובתשעה באב נשרף בית המקדש, על מה אנחנו בוכים? אנחנו בוכים על זה שפעם היה לנו בית מקדש בירושלים, היה איזה בכנסת גדול שעבדו בו את עבודת השם, היה איזושהי ממלכה יהודית פה בבית ראשון, בבית שני, ועכשיו זה נחרב, נהרגו פה הרבה יהודים, אנחנו מצטערים על זה, ואנחנו מצטערים על זה שאין לנו בית מקדש ואין לנו קורבנות, וכמובן, כל הגלות הארוכה, וזה הצער בשלושת השבועות. מי שמשאיר את זה רק ברמה הזו, עם יד על הלב, כיום, אני קורא לזה במאה ה-21 בדורנו, אנחנו לא מרגישים באמת צער על הדברים שעכשיו אמרתי. אנחנו חיים בעולם שהוא רחוק מאוד מהעולם של אותם ימים. מבחינתנו, בסדר, היה אסון גדול בהיסטוריה של עם ישראל, וזה היה לפני 2000 שנה, 2500 שנה, היום אנחנו ברוך השם חיים במדינה פורחת, וגם האובדן על חורבן בית המקדש, מה אני אגיד לכם, חורבן בית המקדש, בסדר, אז מי שמבין את זה בהבנה הפשטנית, שפעם היה איזה בכנסת גדול בירושלים שהיו מקריבים בו קורבנות, והיום לא, שוב, בינינו, מישהו פה מרגיש שחסך מזה שלא מקריבים קורבנות? לא נראה לי כאן ש... אבל נפוליאון אמר. כן, נפוליאון אמר שזה... המשפט שמיוחס נפוליון, שאמר, עם שבוכה על בית המקדש כל פעם שנה, מראה שיש לו עתיד, זה יפה. אבל, אני אומר שוב, מי שמשאיר את זה רק ברמה הזו, זה לא יותר מאשר איזה נוסטלגיה לא ברורה. ולכן, כבר דיברנו על זה בשבועים הקודמים, תשים לב שאנשים היום בשלושת השבועות הם לא באמת עצובים. הדוגמה שהבאתי היא מאוד פשוטה. בתור רב, תדע לך, השאלה שהכי הרבה שואלים בשלושת השבועות, אתה יודע מה השאלה ההלכתית? איך בכל זאת אפשר לשמוע מוזיקה? זה הדבר שמטריד אנשים בשלושת השבועות. לא, איך אני יעמוד בחורבן? לא, אנשים, מה שנקרא, מנסים לעקוף, וכידוע, לפני הצום, בתשעה באב, י"ז תמוז, מה שבעיקר אנשים מוטרדים, זה איך נעביר את הצום באופן שלא נרגיש. כן, האיחול באמת לא חכם, שכל המאכלים, מאכלים אחד לשני צום קל. לא, הצום לא אמור להיות קל. הצום אמור להיות צום מועיל. כן, זה מראה את האווירה בינינו, מי באמת מרגיש את הכאב על חורבן, זה נראה כזה, זה צער מלאכותי כזה, קוראים פה איזה הפטרות על פעם, אני יודע מה, עם ישראל, בנים גדלתי ורוממתי, אמא פשו בי, כאילו אנחנו דווקא מרגישים די סבבה. ולכן, אמרתי, מי שמבין לעומק את ההפטרות הללו, ממש אנחנו בסוגיה של הפטרה של הנפש, להבין מה, על מה אנחנו בוכים, צריך לחדד. שוב, אז אני אתן את העיקרון, ואז אני בקצרה שוב אגיד משפט אחד, מה לומדים מההפטרה הראשונה, מה לומדים מההפטרה השנייה, וניכנס בעיקר להפטרה השלישית, אבל לפני זה שוב את העיקרון לטובת אלה שלא היו בשיעורים הקודמים. ההבדל בין הימים שבית המקדש עמד על תילו בירושלים, לבין הימים שלנו, זה לא רק הבדל טכני. אנחנו כביכול אותם חיים, אותם בני אדם, אותם רגשות, אותם תחושות, רק שפעם היה איזה בכנסת גדול בירושלים, והיום אין. ההבדל בין הימים שבית המקדש היה בנוי לבין הימים שלנו, זה העולם השתנה. זה עידן אחר. העולם שלפני חורבן בית המקדש, והעולם שאחרי חורבן בית המקדש, זה לא אותו עולם. אנחנו חיים היום, שוב אני מתחיל מהמציאות שלנו היום, אנחנו חיים היום בעולם התחושות היומיומיות שלנו הן תחושות של חול. חול זה מה שאני קורא היום, סתמיות. זה גם קשור לזה שאדם עם עצמו ולא עם החברה, אבל בוא נרד יותר על ההגדרה הבייסיק, התחושות. התחושה הכללית שלנו כיום, שאנחנו מתנהלים מחיי יום-יום, שאנחנו חיים חיי חול. זאת אומרת, קמים בבוקר, קמים, אוכלים, שותים, הולכים לעבודה, אנחנו פועלים בצד הטכני של החיים. תחושות של משמעות, תחושות שאני עכשיו חלק ממשהו שנותן טעם לחיים שלי, כן? משהו שנותן לי חיבור לנצח, למשהו אינסופי, אנחנו לא מרגישים את זה ביום יום. שוב, יש פה ושם הבזקים, אנחנו, יש רגעים מסוימים בחיים שלנו שאנחנו טיפה מרגישים גודל, נגיד, נמצאים עכשיו באמת בזמן מלחמה שיש עכשיו, גבורה גדולה וזה, אז אנחנו מרגישים איזה חיבור לשרשרת הדורות. אבל ביום יום, העולם מבחינתנו הוא משהו מאוד מאוד חיצוני, משהו מאוד מאוד סתמי, מה שאנחנו קוראים תחושת ריקנות, תחושת שעמום, תחושת שגרה וכו'. בזמן שבית המקדש קיים, הנפש פעלה אחרת. העולם היה בנוי אחרת. יהודי שקם בבוקר בזמן שבית המקדש היה קיים, הוא לא הרגיש את אותן תחושות שלנו. הוא לא קם בבוקר לעבודה ורק ניסה להעביר את היום, מה שנקרא לדפוק כרטיס כדי שיקבל משכורת בערך. יהודי הרגיש שבזמן שהוא חורש וזורע, בזמן שהוא עכשיו עושה מסחר, הוא חש שהוא תחושות שמה שאנחנו מכנים קדושה, תחושות של משמעות. אני עכשיו חורש את האדמה, אני חורש את אדמת ארץ ישראל. אני מוציא, כן, משהו מהכוח אל הפועל, חיטה, שהחיטה הזו היא חלק מהאכלת וסבת וברכת את השם אלוהיך. עם כל החיים, החרישה, הזריעה, האכילה, הברכות, העבודה, בכל דבר היה, המצוות של התורה זה לא היה כמו היום איזה משהו חיצוני. אני אוכל משהו ואני על זה מוסיף איזה ממלמל איזה טקסט. הטקסט, המילים הם נבו מתוך הנשמה. היהודי הרגיש שהוא עכשיו מחזיק לחם, אז אזן את העולם כולו בטובו, בחן, מחסד ורחמים. זה, כל החיים עבדו ככה. שיהודי היה כן, למשל, כן, המדרש אומר על חנוך, כן, למשל, זה ימי התנך, שהוא היה סנדלר, זה ביטוי לאיזו דמות תנכית כזו, מימים עברו, שהיה מייחד ייחודים על כל מנעל ומנעל. חנוך היה סנדלר, מה ההבדל בין חנוך הסנדלר לסנדלר בימינו? סנדלר בימינו הוא, מה שנקרא, עושה פעולה טכנית, שיהיה נעליים, כדי שנקבל על זה מזכורת, כדי שנתפרנס. חנוך, בזמן שהוא התקין נעליים, הוא ייחד ייחודים, מבחינתו הנעליים היו חלק מייחוד קודש הבריחו ושכינתי. אני עכשיו מכין נעליים, והנעליים האלה משמשים את בני האדם, ובני האדם הם פועלים פה בעולם הזה, והם אמנם אוכלים, שותים והולכים עם נעליים, אבל בעצם הכל זה כלי כדי להופיע את המשמעות הרוחנית של האדם, כדי שהוא ילמד תורה, כדי שהוא יהיה מחובר אל הנצח. כל החיים היו מוכוונים אל הקודש. זה התחושות שהיו בזמן שבית המקדש היה קיים. קדושים תהיו בכל דבר, בשבטך, בביתך, בביתך בדרך. ובית המקדש, זה היה השיא של הכל. בית המקדש זה מקום, דיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים, זה מקום שבו כל מרכיבי החיים היו מוקדשים, מוקרבים, מלשון קורבן, אל המשמעות. יהודי היה מגיע לבית המקדש, הוא לא היה מגיע כמו היום לבכנסת. אנחנו מגיעים לבכנסת, שוב, יש לנו בראש את העסקים שישרנו בחוץ, הפלאפון שאם אנחנו עושים טובה לאנושות, אז אנחנו מכבים אותו, שמים אותו על השטק, אבל עדיין הוא ככה רוטט לנו בכיס, ואנחנו ממלמלים, מנסים לכוון, והמחשבות שלנו מתפזרות מכיוונים, אנחנו עם איזה רפלקסים של קדושה כזה, אנחנו מרפרפים. השלישית, מה? בזמן שבית המקדש היה קם, יהודי הנכנס לבית המקדש, הוא היה עובר שינוי, אתם מבינים? הוא היה עובר, רואה את הפאר של בית המקדש, את כל הזהב, הכסף, הנחושת, הכל בהרמוניה, הכל באסתטיקה, לכל דבר היה משמעות, לדלתות, לשערים, היה רואה שם את 15 המדרגות שהלוויים היו עומדים עליהם ומשוררים את שירת פרקי המעלות, שיר למעלות, אדם היה מריח את הקטורת, נוגע בקורבן, הוא היה עובר שינוי איך כל החיים הם מחוברים לתוכן הפנימי שלהם. זה היה בית המקדש שהיה בתפארתו. מיום שנחרב בית המקדש, מחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. חורבן בית המקדש, על מה שאנחנו אבלים בשלושת השבועות, זה על זה שיש נתק בין העולם הרוחני לעולם הארצי. נכנסנו בתהליך כמובן שלקח כמה דורות עד שהגענו עד הלום, שאנחנו נמצאים במצב שהעולם הקודש ועולם החול זה שתי רשויות נפרדות. אנשים אפילו לא מבינים על מה צריך לפקוט. כאילו, אני חי בעולם החול, מה אתה רוצה? אני די מרוצה מהחיים החומריים שלי. ושיש חיים דתיים, החיים הדתיים נתפסים שוב כאיזו רשות נפרדת. אני עכשיו מפסיק לעבוד, אני הולך לבית כנסת, חווה איזה התרגשות, לפעמים שומע איזה מוזיקה קצת, אני יודע מה, אומרים איזה כמה מילים, של מילים כאלה נשגבות, אז זה נותן לי איזה טיפה תחושה של התעלות, אבל מהר מאוד אני חוזר לעולם השגרה שלי.
במחזור, אתה בדיוק צריך לבכות.
נכון, בדיוק צריך, זה הכל מבחוץ. מה שאנחנו בוכים על בית המקדש, שאנחנו רוצים לשוב, חדש ימינו כקדם, לשוב לימים שבהם עולם הקודש הופיע בתוך עולם החול. זה ירושלים, זה השלמות, וכל האינסוף דברים שכולנו למדנו וצריכים פשוט להעמיק בהם על מה אנחנו מתפללים ועל מה אנחנו בוכים. אחרי שהבנו את העיקרון, אז אמרנו, העיקרון הזה מתפצל לשלמות. שלוש זוויות, שבשני שיעורים, בשתי הפטרות הקודמות, דיברנו על שתי זוויות, ועכשיו נדבר על הזווית השלישית. הזווית הראשונה שדיברנו זה פרק א' בירמיהו, שהנביא ירמיהו מתאר, שהקדוש ברוך הוא, כן, אומר לנביא ירמיהו, איך את הנתק הזה, מתאר שהמצב האידיאלי הוא שהתורה צריכה להיות מטרם, איך זה הולך שם, מטרם נולדת מבטן, הקדשתיך לנביא, באמת, המציאות האידיאלית היא שהתורה, הנבואה, היא חלק מהאדם. ועכשיו זה לא המציאות, בסדר? ולכן עכשיו אנחנו רואה סיר נפוח ופניו פני צפון, אתה רואה, אנחנו כזה כמו איזה קדרה כזו, מלאת אוויר מנופחת, שהיא באיזה שלב הולכת להתפוצץ מזה שאין לה את הפורקן הנכון, ולכן מצפון תיפתח הרע, מהצפון, מהעולם הפנימי שלא בא לידי ביטוי, אז הכל פה יוצר לנו את התחושות התסכול והשיעמום והניתוק החיים וכל. אז זה היה ההפטרה הראשונה. ההפטרה השנייה, שזה פרק ב' בירמיהו, הנביא מתאר איך בני האדם מחפשים תחליפים לנבואה ולקדושה שהייתה בבית המקדש, שזה נקרא עבודה זרה. אמרנו שם פי כל הפסוקים, שהלכו אחרי ההבל ויהבלו, שברגע שאין בית מקדש, ברגע שלאדם אין תחושת משמעות בחיים שלו, אז הוא פורק את זה בפייק משמעות, בורח לבידור, בורח להתבדר, להתפרק. מוזיקה, סמים, אלכוהול, חוויות קצה, אדם... עבודה זרה, לוקח איזה כוח מסוים בנפש, מקצין אותו, ונכנס בו לאיזה אקסטזה, נכנס לאיזה תחושת, הנה אני נוגע פה במשהו אמיתי, משמעות, וזה כמובן נגמר, ואז בן אדם עוד יותר שוקע בפנים, וכל התהליך, ושוב, חלק מבניין בית המקדש, זה שאדם יבנה לעצמו את בית המקדש בתוך הלב שלו, זה כל הרעיון של הנבואות האלה, הן לא באות לייש, הן באות פשוט להסביר מה חסר, ומתוך כך שבן אדם לא יתפתה לכל התחליפים הזולים האלה, ויבנה את המציאות האמיתית. אז זה היה ההפטרה השנייה של תלת הדפורנותה, וכעת ההפטרה השלישית, חזון ישעיהו בן אמוץ, זה מהנביא ישעיהו, ששימו לב, זה ההפטרה מאוד קשה, היא מתארת פה ממש תוכחה מאוד גדולה, ואפילו סוג לכאורה של ייאוש מעם ישראל, אבל היא נקראת שבת חזון. מבינים? זה עם כסדום היינו, כן? קוראים כאלה, יש כאלה שגם קוראים אותה במנגינת חה. זאת אומרת, זה חלק כבר ממש, זה מכניס אותנו לתשעה באב. אבל יחד עם זה, קוראים אותה בשבת. בשבת, למרות שאנחנו... ערב תשעה באב, ואגב, אם תשעה באב חל בשבת, אז תשעה באב נדחה למוצאי שבת. שבת, אומרים חז"ל, אדם יכול לאכול סעודות שבת, אפילו כשלומו המלך בשעתו. שבת זה מעל החורבן. שבת זה איזשהו, מה שנקרא, חלון הצצה. חלון לימים של מעין עולם הבא. ולכן קוראים לזה חזון ישעיהו בן אמוץ. המילה חזון זה משהו חיובי. חזון זה משהו עתידי. הולך להיות פה משהו מאוד קשה. הולכים פה לתאר את ההתפרקות הכללית של בן אדם, כאשר הוא לא מוצא את הקדושה, והוא לא חי מתוך משמעות. אבל, ההפטרה מתחילה ונגמרת, חזון ישעיהו בן אמוץ, ומסתיימת, ציון במשפט תיפדה, ושביה בצדקה. זאת אומרת, יש פה את הדרך, גם כיום, ללכת ו... להגיע אל החזון הגדול של בית המקדש השלישי. בסדר? אבל זה המסגרת, מה שנקרא. ההתחלה, הפסוק הראשון והפסוק האחרון. ההפטרה עצמה היא מתארת, שוב, התפרקות מוחלטת של עולם כאשר אין בית מקדש. ואני קורא. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו, מלכי יהודה. שוב, יש פה את שרשרת של מלכי יהודה, שכולנו יודעים איך השרשרת הזאת תסתיים. השרשרת הזאת תסתיים בחורבן. השלשלת הזאת תסתיים באסון אדיר. והאסון הזה הלך והתרחש במהלך התקופות הללו. מה קורה? יש לכאורה בית מקדש, אבל בפנים כבר הריקבון פוסה. לא באמת... בני ישראל, עם ישראל לא באמת מחובר לקודש. העולם שעליו דיברנו קודם, שבן אדם מרגיש איזה נתק בין הקודש ובין החול, הוא הולך וגדל. ואז מה קורה? שימו שמיים ואזיני ארץ. כי אדוני דיבר, בנים גידלתי ורוממתי, והם פשו בי. כאן אנחנו מגיעים כאמור לשלב השלישי בחורבן. שלב ראשון זה שאין את הטבעיות, אין את החיבור הזה בין קודש לחול. שלב השני שבן אדם בורח לו לכל מיני תחליפים, עבודות זרות. יש כבר שלב שלישי, שבן אדם וחברה מתפרקים לחלוטין. יש עיקרון רוחני שצריך להבין אותו, הוא מגיע בכמה מקומות, בכוזרי, בעוד ספרים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן שאנחנו בנויים ממימדים שונים, מדרגות שונות. דומם, נכון? צומח, חי, מדבר, וישראל. כן, יש פה... בדרך כלל ההבנה שהתחיתי, שכל מדרגה היא... המדרגה שעלה, שבאה אחריה, היא בסך הכל קומה שמונחת באופן מלאכותי מעליה. זאת אומרת, אנשים אומרים, דומם זה המדרגה הנמוכה ביותר. מה זה צומח? צומח זה דומם פלוס צומח. מה זה חי? חי זה דומם צומח פלוס מדרגת חיים. מה זה מדבר? מה זה בן אדם? זה דומם צומח חי פלוס כוח דיבור. ומה זה ישראל? זה דומם צומח חי. בן אדם פלוס גם, לא יודע, מצוות ותורה. לא, זה חוסר הבנה במה שאנחנו קוראים אורגניות. החיים הם לא, שנקרא, הם מודבקים בצורה מלאכותית. הכל, כל מדרגת חיים היא מכילה בתוכה באופן אורגני, באופן אחדותי, בשפה של תורנית, את המדרגה הבאה. וכאשר אתה מסיר את המדרגה הבאה, אתה לא יכול לחזור אחור. אלא הכל מתמוטט לגמרי, לצורך העניין. בעל חיים, שאתה הורג אותו, אתה מוציא ממנו את החיים, זה לא שהוא חוזר להיות צמח. מבינים? אלא הוא מתפורר לחלוטין. בן אדם, כשאתה מוצאים את המדרגה האנושית, הוא לא הופך להיות בעל חיים. הוא הופך להיות משהו בהרבה יותר גרוע. הוא מסוגל לעשות דברים שאפילו בעלי חיים לא עושים. כי בעלי חיים, נכון שאם אין להם את המדרגה האנושית, אין להם שכל, אין להם תבונה, אבל לפחות יש להם אינסטינקטים של קיומים, לשרוד. בן אדם שאיבד את התבונה שלו, שאיבד את הצלם אנו שלו, הוא מסוגל גם להתאבד. הוא גם מסוגל לעשות דברים שיזיקו לקיום האינסטינקטיבי שלו. לאותו משקל, גם עם ישראל. כאשר עם ישראל לא מופיע את מדרגת בית המקדש, זה לא שאנחנו עכשיו, אוקיי, אז אין בית מקדש, אנחנו יכולים להיות עכשיו מדינת כל אזרחיה. בסדר, אוקיי, הבנו. אז אין פה עכשיו את המסורת היהודית. אבל אנחנו יכולים להמשיך לנהל פה מדינה ששומרת על עצמה וכו'. לא. גויים יכולים. גם לא לאורך זמן, אבל למשך זמן קצר, קצר זה יכול להיות כמה מאות שנים, יכולים להקים חברה גם בלי עכשיו אידיאלים יותר מדי, רק חברה ששומרת על האינסטינקטים הקיומיים שלה. עם ישראל, בנים גידלתי ורוממתי. כאשר הבנים הם לא ממלאים את תפקידם כבנים, והם פושים בי, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע. עמי לא יתבונן. השור והחמור, אתם מבינים? הם לפחות, הם שור וחמור, לפחות הם יודעים מי הבעלים, הם, כמו שאמרנו, יש להם את האינסטינקט ההתנהגותי שלהם, שהם לפחות ממלאים את תפקידם כשור וחמור. עם ישראל, שהוא מאבד את היתרון שלו, הוא מתנהג יותר גרוע משור וחמור. אנחנו רואים את זה בהמון מישורים. ובעם ישראל זה משהו לאורך כל ההיסטוריה, וגם בדור שלנו אנחנו רואים את זה. כאשר עם ישראל שורך את הייעוד שלו, הוא מסוגל לעשות דברים שהם, עמים אחרים נמצאים, אפילו הם לא עושים את זה. לדוגמה, זה האנטי-לאומיות בעם ישראל. אומר לכם זה דבר, השמאל הישראלי, מה שנקרא, התפיסה האנטי-לאומית בעם ישראל, היא קיצונית יותר מכל מקום אחר בעולם. בכל עם יש, נגיד שהאמריקאים נלחמו בווייטנאם במאה הקודמת, היה גם תנועת שמאל מאוד חזקה, שבסוף באמת גרמה לאמריקאים להפסיד גם בווייטנאם. אבל שם השמאל בא מעמדה של אנחנו לא רוצים להרג בווייטנאם. זאת אומרת, כאילו היה פה איזה משהו, המטרה לעשות את הדבר זה לחיות באמריקה עשירה ומסגשגת. ועכשיו זה ויכוח, האם בארצות הברית לא היה קטע של הזדהות עם הווייטנאמים. זאת אומרת, לא עכשיו דיברו, היו חריגים, היה שם כל מיני משוגעים, אבל הזרם המרכזי לא היה, הווייטנאמים בעצם צודקים, ואני הולך עכשיו להסיק זיתים, אני הולך להסיק זיתים עם הווייטנאמים. לא היה, זאת אומרת, היה כמה חריגות כאלה, שם איזה שחקנים, כאילו לג'יין פונדה, איזה, הייתה אז כוכבת, אותה מטורפת, הלכה להזדהות עם הווייטנאם וזה, אבל שהיא חזרה, לא אהבו את זה, רצו להרוג אותה בארצות הברית. בישראל יש דבר כזה. בעם ישראל יש דבר כזה, שכאשר עם ישראל לא ממלא את הייעוד שלו, הוא מתחיל להתנהג בצורה של ערס עצמי. צינה עצמית. זה משהו שהיה לאורך גם כל הגלות. גם ביהודים, שקוראים זה אוטו-אנטישמיות. כאילו, אנטישמיות עצמית. זה דבר שהוא תופעה שצריך להבין אותה. אנטי, גם, שוב, ברוב העמים, גם שיש להם עמים חילונים, אין להם שנאה כלפי הדת שלהם, כלפי המסורת שלהם. נכון, זה מגיע מפחיתות, אבל יש בה יתרון, אתה מבין? זה מגיע מפחיתות, זה בגלל ש... לצורך העניין אמריקאי, שהוא מגדיר עצמו כחילוני, הוא לא... אין שם את ה... אתה רואה, כולם מכירים זה על הדולר, in God we trust, כאילו בארצות הברית הדת היא, מה שנקרא, היא לא מנהלת את החיים, אבל היא גם לא עכשיו איזה גורם שצריך להילחם בו. בעם ישראל, באותם חלקים שמה שנקרא, איבדו את זה, אתה רואה פה איזה משהו, זה השורש של ה... מה שמתואר פה החורבן. וזה, כמו תמיד, אנחנו מורידים את זה גם לרמה האישית, שיהיה ברור. שבן אדם לא בונה את בית המקדש בליבו. שבן אדם לא הולך ומממש את הייעוד עם המשמעות של חייו, הוא לא יוכל לחיות חיים רגילים. שוב, יש כזה... הוא שאל, טוב, בסדר, אז אני לא חי חיים, ואני לפחות יוכל פה להמשיך לעבוד, לקום בבוקר, לשמוח, להיות עם משפחה, דוני. אם אין לך בית מקדש, אם אתה לא תמצא את המשמעות ואת הערכים, גם המשפחה שלך תתפרק. תמצא את עצמך בגיל 40 מתוסכל מהעבודה שלך, ואתה בסוף תיכנס לאיזה מסלול חיים של הרס עצמי, בכל המובנים. זה אנשים מגיעים לסמים ולהתפרקות, וכאילו בסדר, הבנו, אתה, אוקיי, אתה לא קם כל בוקר עם קדושה, אבל בוא לפחות ביטוי של הגאון מווילנה. אם אין אדם משתדל לעלות תמיד מעלה-מעלה, על כורחו ירד מטה-מטה. אין וקום. זה, או שאתה נמצא בעמדה של תנועה, או שאתה בעמדה של ירידה. וזה מה שאדם צריך לקלוט. האבלות על החורבן, זה שאנחנו רוצים שבית המקדש ייבנה, זה שאנחנו רוצים לבנות בלב שלנו בית המקדש, זה לא פריבילגיה. בית המקדש ייבנה, לא ייבנה, אני אמצא את המשמעות שלי בחיים, לא אמצא את המשמעות שלי בחיים, זה הכל, אני קם, אוכל, שותה, החיים הנורמטיביים הם יחזיקו מעמד. גם החיים הנורמטיביים יקריסו. עכשיו זה יכול להסביר הרבה מאוד תופעות שאנחנו רואים מול עינינו בכל מיני מקומות. הוי גוי חוטא, עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את אדוני, נעצו את קדוש ישראל, נזורו אחור. על מה תוקו או תוסיפו שרה, על כל ראש לחולי וכל לבב דווי, אתם נכנסים פה למסלול שאין בית מקדש, שהוא יקריס לכם את כל החברה. מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, כן, אין איבר שלם. פצע וחבורה ומכה טריה, לא זורו ולא חובשו ולא רוקחו בשמן. לא יהיה לכם נחמות חלקיות. זה יהיה פה התפרקות מוחלטת. אתם, אם אתם לא עכשיו תבינו שיש לכם פה אויבים שאתם צריכים לעמוד מולם ולממש את היהוד הישראלי, הם ייכנסו לכם פנימה, מבינים? זה לא שזה יישאר כזה משהו, לא, תפתח, אם לא תהיה תודעה אמונית בריאה וכולי, אתה תראה שכל האלופי צהל וכל אלה שלכאורה, בסדר, אין להם את קומת הקוטש, אבל קומת החול לפחות, הם אמורים לתפקד כמו צריך, גם קומת החול תיקוס. ופתאום מתברך שהם לא יכולים לנהל פה את המערכה, אפילו ברמה הכי בסיסית. מה, אתה לא רואה מולך אנשי חמאס, אתה לא מבין שצריך בסדר, הבנו, אתה לא רוצה לחזור לגוש קטיף, אתה לא מאמין בבית המקדש, אבל אתה מבין שהם האויבים שלך ורוצים להרוג אותך? לא, ברגע שבן אדם מוציא את מדרגת הישראליות שלו, הוא כבר מתחיל להתנהג יותר גרוע מבעל חיים, תגיד לי, אתה לא רוצה לחיות? זו שאלה שאנחנו כל הזמן שואלים את האנשים האלה, כאילו, מה נזכר איתם? אתם רוצים שאיראן תחסל אותם? עזבו את ה... הבנו, אתם לא רוצים בית מקדש. אבל אתה לא מבין שאם לא תילחם פה... הנה, כי ברגע שאתה מוציא את האידיאל ומוציא את המשמעות מהחיים, אתה מבין? אז בן אדם אומר, לא, אני רוצה לחיות, אבל בעצם אין לו כבר את ה... בשביל לחיות בתור יהודי במדינת ישראל, זה לא... אי אפשר. זה מה שכל כך מתסכל להרבה אנשים. שמדינת ישראל היא לא מאפשרת, מה שנקרא, להיות בינוני. זה לא, או שאתה איתנו עד הסוף, ומוכן פה להקריב לזה וזה, או שלא תהיה פה. אנשים שאוספים את הארץ, זה מה שעומד ביסוד. חלס, רוצים מדינה נורמלית. מה שהם לא מבינים, שבגלות הם לא ימצאו שום דבר נורמלי. והם יחזרו, מי שישאר מהם, או צאצאיהם, הם יחזרו על ארבע. זה מה שקורה עכשיו, זה מדהים, המלחמה הזו. כולם עכשיו מנסים לחזור, כי מסתבר שספור של דבר, כאשר עם ישראל מממש את הייעוד שלו, לא רק שהמדרגה הערכית, גם המדרגה הכלכלית, גם המדרגה הצבאית, היא הולכת לפרוחה, אתם מבינים? ככה זה עובד. עם ישראל שעולים, עולים כלפי מעלה, שיורדים, יורדים עד שעול תחתית, אמרנו, אין באמצע. אז כל אלה שעזבו, עכשיו שעם ישראל עולה, מסתבר שהמילקי בברלין לא היה שווה את העזיבה של הארץ. מכירים את זה? לפני, כמה זה היה מחאת המילקי? זה עוד אחד מהגלים של הממורמרים. אז היה גם איזה כמה שקנו את הזה של התקשורת, ועזבו לברלין, כולם חזרו אחרי זה על ארבע. מה זה? אני לגמרי שהיה להם קטע, נוציא את הכסף שלנו מארץ וזה, רק הפסדתם, אדוני, עכשיו הבורסה, כולה עולה, כולם מנסים. עם ישראל זה הכיוון, אז פה הוא בא ואומר, זה מה שקורה. ארצכם שממה, עריכם שרופות באש, אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה ושממה כמהפכת זרים. אם לא מופיעים את מדרגת בית המקדש, אז זהו, הכל פה עבוד. נותרה בציון כסוכה, בחרם כמלונה, במקשה כעיר נצועה. לולא אדוני צבאות הותיר לנו שריד, כמעט כסדום היינו לאמור אדמנו. שוב, זה התקווה, זה החזון בתוך כל הסיפור הזה. השם צבאות הותיר לנו שריד. בעם ישראל אמרנו, יש במצד שכאשר אין את המדרגה הבאה, יש פה איזו קריסה מוחלטת, אבל תמיד יש בעם ישראל גם בסוף, את החלק שלא מאפשר ליפול עד הסוף, וממנו צומחת התשועה. יש לזה מחירים מאוד גדולים, כן? לא כדאי לסמוך רק על החלק הזה, ולהגיד, לא נורא, תמיד בסוף יהיה שריד. בינתיים יכולה להיות חס ושלום שואה, יכול להיות בינתיים שביעי באוקטובר, יכול להיות...
זה
צד האיבודי
הבסיסי, השריד הזה, בין הצד האיבודי הקלאסי של...
אין, נכון, ולכן עד שהאמונה הם תמיד, בדיוק, תמיד שומרים בסוף את הנקודה הזאת, אנחנו רואים את זה מול עינינו, את עם ישראל, זה מדהים, גם ברמה הכללית וגם ברמה הפרטית, גם אנשים שהלכו רחוק והתרחקו, בסוף יש איזה משהו ביהודי שמשיב אותו לשם, ובעם ישראל כולו, נאמר, כמה מצבים היינו בגלות, שזהו, כמעט הכל עבוד, גם פה במדינת ישראל היו רגעים של הנה, זהו, עסק נגמר, תמיד יש בסוף איזה, מה זה מה שמתאה כל הזמן את האויבים שלנו, אתם מבינים? כי האויבים מסתכלים, רואים פה קריסה, אתם מבינים? הם לא קולטים שיש שם איזה, היה מצופה מהם, אבל אחרי 2000 שנה שכבר יבינו איך זה עובד, כן, עכשיו מישהו מוצק, אומר, החמינאי, היה אמור שכבר יבין איך זה עובד עם היהודים, שהיהודים זה תמיד נראה ככה, שאתה הולך להשמיד אותם, זה בשנייה האחרונה, אתה עוד פרס, אתה אמור להכיר את זה מקרוב, אבל אין, הם כל פעם נופלים בזה. כן, ציונה אלוקית, כן. קדוש ברוך הוא, זה עם ישראל, עם נצח, נו, מה נעשה? קדוש ברוך הוא אף פעם לא נותן לו ליפול לגמרי. זה התקווה. יחד עם זה, בינתיים, כמו שאמרנו, יש מחירים, כן? זה על כל עיכוב כזה אנחנו משלמים בדמים, בכל המובנים. ארצכם שממה, עריכם שרופות באש, אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה ושממה כמהפכת זרים. זה עם ישראל בגלות, זה עם ישראל בחורבן. עם ישראל בגלות בחורבן זה לא עוד עם שלקחו לו אותה בכנסת. זה עם שבקושי מסוגל לשרוד, כולם מקים אותו, אין לו אדמה, אין לו שום דבר. לולא אדוני הצבאות התיר לנו שריד, כמעט כסדום היינו לאמורה דמינו, שמו דבר אדוני קציני סדום, האזינו תורת אלינו עם אמורה, כן, אתם כמעט כבר שם, כמעט שם. למה לרוב זבחכם, יאמר אדוני, סבתי עולות אילים וחל מרים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. שוב, מה אתם חושבים? שמה שחסר בית המקדש זה הקורבנות החיצוניים? אתם חושבים שאם אתם תישארו שוב בלי החיבור אל הקדושה, בלי משמעות החיים, אבל אתם תביאו לי פה כבשים, קורבנות, אז אני ככה, זה יהיה בסדר? זה היה טעות של רוב האנשים, לא מבינים על מה חורבן בית המקדש. מה הבעיה חורבן בית המקדש? שאין בכנסת? בואו נבנה בכנסת. מה הבעיה? שאני יודע מה, פעם היו לוקחים פרה ושוחטים אותה, בוא, אני אשחוט פרה. אתה לא מבין. זה לא הנקודה. הפרה, בית המקדש, זה רק קצה הקרחון של משהו עמוק שצריך להתחולל בנפש. בסדר? זה הרצו גם, מכאן תמיד שגם כל אלה שרוצים לבנות את בית המקדש עכשיו, זה סוגיה, צריך לדון בה. כי אתה, עם ישראל, מבחינה לפחות גלויה, הוא לא נמצא עדיין עם החיבור למשמעות. זה שאתה תבנה עכשיו את המעטפת החיצונית של בית המקדש, טוב, אז הם טוענים שזה יגרום להתקדם. שאלה מעניינת, מחלוקת ידועה, לא ניכנס אליה, אבל צריך להבין, הקירות של בית המקדש, בפני עצמם אין להם ערך. כדברי המדרש הידוע, שכאשר שרופים את בית המקדש, יוצאת בת קול ואומרת, בית שרוף שרפת, קמח תחון תחנת, אריה הרוג הרקת. הקירות החיצוניים זה רק הקרטון. בית המקדש כבר היה שרוף ונחרב בתוך הלב של עם ישראל. ומכאן תבינו איך בית המקדש ייבנה. בית המקדש ייבנה שקודם כל זה ייבנה בלב של עם ישראל. בתהליך ארוך, שברוך השם אנחנו נמצאים כבר בשלבים מתקדמים של שינוי התודעה, שעם ישראל הולך ומתחבר אל המשמעות של החיים, של פה במדינת ישראל, וזה בסופו של דבר גם יפשיל להבאת קורבנות ובית המקדש, וגם זה שאלה, איך זה יהיה בדיוק לעתיד לבוא? זה שאלות עוד שצריכות להתברר. כי תבואו לראות פניי, אבל שאתם עושים את זה רק בצורה החיצונית, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? אתם חושבים שאתם באים ככה באופן מלאכותי? זה לא מרשים אותי. זה שאתה בא לבית כנסת וממלמל מילים, אבל בפנים אין לך טיפת כוונה, אתה משחק לי בפלאפון תוך כדי, זה נקרא לי רמוס חצריי. אני מוסיף בהערת כוכבית, עדיף שאדם יבוא לבית כנסת וישחק בפלאפון, מאשר שלא יבוא לבית כנסת בכלל. בסדר, זה לפחות שומר אותו באיזה מסגרת טכנית. אבל מבחינה מהותית, זה לא הקטע. הקטע זה ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, זה הנקודה, העולם הפנימי של הצדק, של האמת, שאמור להתמלא בלבבות. כי תבואו לראות פנה, מי ביקש בנתכם רמוס חצריי, לא תוסיפו אבי מנחת שווא, כתורת או איבה אילי, חודש שבת קרוא מקרא, לא אוכל אבן והצרה, אין לי כוח לראות את השבתות שלכם, את כל העצרות שלכם. חודשכם ומועדכם שנה נפשי, היו עליי לתורך, נילאתי נסו. כן, כל התקסים האלה שהם נעשים בלי חיבור אל העולם הפנימי, הם עוד חלק מההתפרקות, הם לא חלק מהבנייה. ופרסכם כפיכם, העלים עיניים מכם, גם כי תרבו תפילה, אינני שומע, ידיכם דמים מלאו. רחצו, מה אתם רוצים, איך אתם רוצים לבנות בית המקדש? אני אגיד לכם מה, איך אתם תשתקמו מההתפרקות הכללית הזו? שוב, אתם חייבים לחזור למה שאתם באמת. לא, אם תנסו להתנהג כמו בעלי חיים, כמו בני אדם רגילים, כמו לשמור על המערכות החיצוניות בלי הנשמה, זה לא יביא את להם מה שאנחנו רוצים. רחצו, יזקו, אסירו רוע מעללכם מנגד עיניי, חידלו הרע, לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, כן? תחזקו את החמוצים, את כל הממורמרים, שפטו יתום, ריבו אלמנה. בסדר, תתחילו להתנהל כמו שצריכים להתנהל אנשים עם משמעות בחיים. בכל אורחות החיים, אני רוצה לראות אתכם עכשיו, עובדים עבודה מלא מוסר, אמת, מוצאים את המשמעות בעבודה הזו, עושים חברה מתוקנת, טוב, לא רק ברמה האנושית, אנחנו לא זה המטרה, המטרה היא ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל זה צריך להופיע דרך המציאות האמיתית של החיים, ולא עכשיו רק להישאר אדם שכל כולו שקוע בחומריות וזה, ושם כיפה על זה. בסדר, זה היום, זה היום ההתמודדות, צריך להבין את זה. לפני, אני אנסח את זה בשפה פותח, לפני 80 שנה, התמודדות של יהודי, זה היה להישאר בחיים. לפני 80 שנה, שעם ישראל עבר את מה שהוא עבר, עצם זה שיהודי הצליח לשרוד, להקים משפחה, בטח לחיות בארץ ישראל, זה כבר קיבל חופשי חודשי בגן עדן. אתה מבין, הם כאילו, וואלה, עשית את מה שיכולת אז. זה הדור שלפני 80 שנה. הדור אחרי זה, דור של ההורים שלנו, הדור שלכם, זה דור שכבר, הוא לא היה צריך להתמודד עם שרידות פיזית, כן, למרות שגם היה את המלחמות, אבל זה לא היה כבר, חס ושלום, לא בימי השואה, חיינו במדינת ישראל. אבל לפני 50-60 שנה, בן אדם היה צריך להיאבק להיות דתי ברמה הטכנית במדינת ישראל. מדינה שהייתה ברוב חילוני מוחלט, עם תפיסה סוציאליסטית, מפאיניקית, המון דברים שלנו היום ממובנים מאליהם, פעם זה לא היה פשוט, לא היה מובן. אני אתם מספר את זה, סבי, זיכרונו לברכה, הוא עבד בנתב"ג. כן, מה? תפרתי לכם, לא? פעמיים פיתרו אותו על זה שהוא לא היה מוכן לעבוד בשבת. זה היה, היום אין דבר כזה. כיום, זה לא אמץ. כיום, אף אחד פה לא נמצא חס ושלום בשואה, וגם אין פה שום לחץ חיצוני לא לקיים את הצדדים הטכניים של הדת. חיים היום בחברת שפע, גם מבחינה דתי. לא חסר מקומות קשרים למאדרין, אפשר בשקט ללכת למופע פופ דתי, נכון? ולקנות צורכי דת, כן? זה דברים שהם לא... קיצור, זה דבר שהוא פשוט בכם. היום זה הנקודה. אין היום מאבק לא ללכת לבית כנסת. היום מקביל לא הולך לבית כנסת. היום זה בונטון, זה חלק מה... זה, מה... כולם באים להתפלל. השאלה היא, מה מרגישים בבית כנסת? זה ההתמודדות שלנו היום. זה הבית מקדש שחסר. בכל דור ודור יש את הבית מקדש שהוא צריך לבנות. לפני 80 שנה היה צריך לבנות את בית המקדש, במשמעות שעם ישראל היה צריך להישאר בחיים. לפני 50 שנה לבנות בית המקדש, זה היה שבן אדם לפחות צריך לשמור על גחלת דתית, מה שנקרא. היום, לבנות בית המקדש זה להרגיש את הקדושה, להרגיש את המשמעות. ואם לא, בן אדם יכול להמשיך לחיות בפיצול אישיות הזה. שהוא מצד אחד כביכול דתי, חי בארץ ישראל, במדינת ישראל. בית המקדש שרוף בליבו. לכן הוא בא ואומר, לכו נא ונבחך, יאמר אדוני, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבין. אם יעדים וכתולה, כצמר יהיו. אם אתם באמת תשנו את הדבר הזה, זה תהיה התשובה. האדום יהפוך ללבן. הדם, החטאים יהפכו לשלג, לטהרה. אם תאהבו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו. ואם תמענו ומריתם, חרב תעוקלו, כי פי אדוני דיבר. איכה הייתה לזונה, קריה נאמנה. מלאת משפט צדק ילין בה, ואתה מרצחים. שוב, מתאר את ימי החורבן, המקום שהיה אמור להופיע יציא הקדושה. עכשיו הוא פה, יש תיאורים, עבודה זרה, גילויות, שפיכות דמים, מה שהיה שם בזמן החורבן, זה היה התנהגות יותר גרועה אפילו מהאומות העולם המקולקלים. אפילו, זה היה יותר גרוע מה שקרה בעם ישראל. שוב, שיש התדרדרות, אז המערכת קורסת עד הסוף. כספך היה לסיגים, סבאך מעול במים, כן, אפילו ההתנהלות החברתית הופכת להיות מושחתת. בסדר, הבנו, אתה לא קדוש, אבל לפחות תנהל את הכסף שלך כמו צריך, ואל תזייף לי. טוב, שאין עירת אלוהים במקום הזה, והרגוני. זה יורד בסוף גם לדבר הזה. שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד, רודף שלמונים, יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבואו אליהם. יוב, אי אפשר להקים חברה מתוקנת בעם ישראל, בלי אמונה וקדושה. זה לא... כל החזון הציוני לא הבין את הנקודה הזו. חשוב, אפשר להקים פה מדינה מתוקנת, גם בלי יהדות. רק אנחנו 80 שנה אחרי זה רואים, זה העסק מאוד פשוט. אין אמונה, העסק קורס. בכל התחום, הצבאי, הכלכלי, החברתי, לעומת זאת הפוך. לכן נאום אדוני אלוהים צבאות, אביר יא ישראל, או ינחם מצרי ונקמה מאויי. ואשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך, ואסיר הכל בדילייך, כן? לקחו אז מתכות כסף, היו צורפים אותם, היו מחממים אותם, ואז זה היה מותח, ואז הסיגים, סיגים זה המתכות הזולות יותר, היו נופלות. זה משל שהרבה משתמשים בנביאים, שכאילו יש איזו טמפרטורה גבוהה, יהיה פה איזה מהלכים של אתגרים גדולים, שהחלקים השליליים פשוט ילכו והתנדפו להם, וישארו המזוקקים, כן? יישאר האלה שמבינים את הנקודה. ואשיבה שופטה כבראשונה, ויוצר כבתחילה, אחרי כן, יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. ככה אנחנו מסיימים את השבת חזון, וככה גם מסיימים את מגילת איכה. אשיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. ההפטרות הללו, תלתא דפורענותא, הן לא הפטרות שבאות לייאש, הפטרות שפשוט באים להציב מראה, מראה שחורה. כאשר עם ישראל לא חי את בית המקדש בליבו, אז מביא התפרקות שמגיעה עד כמעט שאול תחתית, אבל תמיד יש בסוף את מה שצומח ובונה מחדש את בית המקדש. כן. זה שלבים בדרך, אבל זה שלבים, בסוף זה חייב להופיע גם את מדרגת הקודש, זה גם לא הצד הדתי, זה מדרגה שהיא עוד יותר מצד הדתי. עוד פעם, הצד הלאומי לבד, ראינו, הוא לא יכול להחיות את עם ישראל. ראינו, זאת אומרת, היה לזה, זה היה לו תפקיד, השיב את עם ישראל מהגלות, יש לזה הסברים, שאחרי שעם ישראל היה בגלות 2000 שנה, שכח מהלאומיות, אז היה צריך פה עכשיו איזה קיצון, כן, אפקט מטולטלת, ללכת לכיוון השני, עוזבים את המסורת, עוזבים את הדת, ורק מתעסקים עם הלאומיות. כן, הרצל, ודאי, בגוריה. אבל, ראינו, יש לזה אפקט של 80 שנה, וכבר העסק, והאיזון לאט לאט חוזר. האידיאל בסופו של דבר זה לבנות את בית המקדש. ובית המקדש כולל בתוכו גם את הלאומיות וגם את הכל, זה הנקודה. מדרגת של עם ישראל היא מחוללת את הדומם, את הצומח, את החי, את המדבר, את ארץ ישראל, את הכלכלה, את הכל, אבל הכל יהיה מתוך. שוב אני אומר, זה דברים שהיום כבר אפשר יותר לראות אותם מפעם, עד כמובן שמי שלא בעניינים הוא יגיד מה פתאום וזה וזה. אני חושב שיש כבר תחומים שקשה להתווכח על זה. התחום, אני חושב שאולי הכי קל לראות את זה, זה תחום הביטחון של צהל, כן? רואים את זה. היום ברור לחלוטין מי עמוד השדרה של של הצבא, זה אנשים שמחוברים לאמונה. וזה דבר מדהים, כי לפני 30 שנה, 80 שנה, זה בכלל היה נראה הפוך, נכון? נכון? מה אנשי האמונה, מה להם ולצבא? מי מנהל פה את המערכות? אם אין אמונה, אז אותו דבר בכלכלה, עוד קשה לראות את זה, אפשר לראות את זה כבר בתחומים מסוימים, חקלאות וזה, אבל בתחומי הייטק וזה, זה עוד, זה דברים שעוד, יש איזה עודור שזה ירד האסימון. אני חושב שבתחומים של חברה מתוקנת, אפשר כבר לראות את זה גם. לכו תראו מי היום בחברה עומד בראש התורמים, תורמי הכליה, תורמי העזרה, זה ברור שככל שאדם יש לו יותר אמונה, זה וכולי. זה דברים שאנחנו נמצאים בתוך הבירור שלהם, אבל מתשעה באב לתשעה באב, מתלתא דפורענותא לתלתא דפורענותא, הנבואות הללו עושות את שלהם. מטפטפות טיפות של נחמה, טיפות של עידוד לעם ישראל, וזה הולך ונבנה. היום אנחנו יותר קרובים לבית המקדש משהיינו לפני שנה. בטח, בשנתיים האלה בכלל היה פה איזה זירוס תהליכים. אבל אנחנו קרובים משנה לשנה, ובעזרת השם, האם בית המקדש ייבנה באופן מלא, המדרגה השלמה זאת הופיע בדור, בשנה הזו, אנחנו לא יודעים, מתפללים. אבל מאוד יכול להיות שבית המקדש באופן ממשי עוד לא ייבנה בתשעה באב הזה. אבל כל אחד שקורא הפטרה של תלתא דפורענותא, קורא את חזון ישעיהו בן אמוץ, הוא בונה שוב עוד לבנה בבית המקדש בלב שלנו. ומתוך כל הלבנים הללו, בסוף גם ייבנה בית המקדש השלם. תופיע גם המדרגה הזו. עכשיו, מי שטיפה לומד אמונה מבין, מדרגות מופיעות בתהליכים של עשרות ומאות שנים, זה לא משהו ש... זה תהליכים ש... היום הכל הקצב נהיה מהיר יותר, וזה עכשיו AI בכלל, זה יכול לתת לנו עוד איזה פרוזירוס תהליכים, אבל זה דברים ש... זה הציפייה לקראת תשעה באב. איך אנחנו בונים עוד קצת את המשמעות הפנימית אצלנו בלב ומתוך כך בעם ישראל, בזכות כך, בעזרת השם, ייבנה בית המקדש.